טוב, חודש טוב, שבוע טוב לכולם המשתתפים כאן. אנחנו היום במוצאי שבת פרשת תרומה בכניסה של חודש אדר, וכידוע יש עניין להתמקד וללמוד קצת מכוח השמחה שיש באדר והלקחים שניתן ללמוד מהעניינים המיוחדים של החודש הזה כדי לאגור כוח, ובפרט לנושא ששמו שמחה. כידוע שמחה אותיות מקבילות כמעט למה שנקרא צמיחה. שמח דומה לצמח, כך אומר הרד"ק בספר השורשים שלו, שהמשמעות של העניין הוא שכשיש שמחה יש התפרסות מעבר, יש מעבר של מעבר לגבול הרגיל. יש פתיחות לקלוט, להתפתח, לסגשג, לפרוח. לכן כל מי שעצוב, עצור. כך אומר רבינו שמשון רפאל יוש. כל עצב זה משהו מצומצם, משהו מאוד מאוד ספון באופן פנימי ומאוד עצור. עין צדיק, עצור. ושמחה זה משהו שהוא פותח. יש מושג בגמרא שכידוע לעמה יש שישה טפחים, ויש טפח שוחק ויש טפח עצב. טפח שוחק זה ביטוי לטפח פלוס, קצת יותר ברווחס, ואילו טפח עצב זה מה שנקרא מצומצם, מדויק. הזמן הזה של חודש אדר היה הזמן שבו הייתה איזושהי התפתחות מעבר, משהו שנפתח. מה נפתח? הלבבות נפתחו לקבל מחדש את התורה ברצון. כידוע, זמן מתן תורה היה במעמד הר סיני בחודש סיוון, אבל אז רק חלק הם קיבלו ברצון. היה חלק אחר שהיו צריכים לאיים עליהם ממש ברצח. והתייצבו בתחתית ההר, מלמד שכפה עליהם הקדוש ברוך הוא את ההר כגינית. ובפשוט אמר להם, אם אתם מקבלים את התורה, מותר, ובגלל שם תהיה קבורתכם. אז על איזה חלק נאמר נעשה ונשמע, ועל איזה חלק נאמר שקפו? אומרים חז"ל במדרש תנחום או בפרשת נוח, שעל התורה שבכתב קיבלו ברצון. לשמוע את המצוות באופן יבש, פשוט הנחת תפילין, ציצית, ברכת המזון, זה הם קיבלו באופן רצוני, ועל זה אמרו נעשה ונשמע. על מה הם לא רצו לקבל? את החלק שנקרא הכפיפות לחכמי תורה שבעל פה. את העמל של תורה שבעל פה, שמצריך המון יגיעה. שם יש תיאורים שתורה שבעל פה נקראת במחשקים או שיבני, כמיתי עולם, אומרים חז"ל, זה תלמודה של בבל. יש הרבה מחלוקות, זה לא קל לבחור ללמוד תורה בתחילת דרכו. הוא רואה אין ספור של דעות ושיטות ועובדות ומורכבות של פסוק, משנה, גמרא, ראשונים, אחרונים, קושיות, תירוצים. זה פשוט מאוד לא קל לראות ולהוציא על לימוד תורה שבעל פה. כתוב שהעם ההולכים בחושך ראו אור גדול. הוא צריך, כמו שאומרים, לאכול חצץ בהתחלה, להתאמץ ולהתייגע ולהתפלל, ופתאום התורה שהבחור הזה, הבן של האחור, כל מי שהתחיל ללמוד תורה באמת, לא עוזב את הגמרא. טעמה כי טוב שכרה, לא יכבה בלילה נרה. אומר רבנו הרמה מפנו, אשת חיל כידוע רש"י, הסביר בספר משלי בפירוש אחד שזה מתייחס לשיר על התורה. התורה נקראת אשת חיל. אז אחד הפסוקים זה טעמה כי טוב שכרה, המסביר הרמה מפנו, שכשאדם תואם את המתיקות של הסחורה הזו של התורה, לא סוגר את החשמל בלילה. לא יכבה בלילה נראה, הוא לא מפסיק להתמיד, למרות שבהתחלה הוא עושה בעיות וכל הזמן הוא ניסה להתחמק. אבל בהתחלה זה קשה. בהתחלה זה בגדר של חושך. תקופה של קרוב לאלף שנה, עם ישראל לא רצה לקבל את התורה שבעל פה מרצון. זה המון זמן. מי מתן, קראנו בהפטרת הפרשה בתרומה, שמי בניין, מי יציאת מצרים, עד בית ראשון, זה לקח 480 שנה. בית ראשון 410 שנה. כמו שכתוב בבעל התורים בפרשת השבוע, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שכנתי, שכינה הייתה תי שנים, תף יוד, 410. אז 480 ו-410 זה 890. מתי היה נס פורים? בסוף ה-70 שנה שלאחר חורבן בית ראשון. אז 890 ועוד כ-70 זה 960 שנה. זה המון. עם ישראל לא רצה לקבל את התורה מרצון. תורה שבעל פה, את העמל בתורה. רק בפורים קיימו וקיבלו יהודים עליהם ועל זרעם. אומרים חז"ל, קיימו מה שקיבלו בעבר. בעבר קיבלו את זה בכפייה, עכשיו קיבלו את זה ברצון. שני המילים האלה, צמד המילים קיימו וקיבלו, מקבילים ממש לצמד המילים נעשה ונשמע. קיימו מקביל לנעשה. קיבלו מקביל לנשמע. נשמע אומדלוס מתרגם בסוף פרשת משפטים, נקבל, אני מקבל על עצמי את הברית. הם קיימו וקיבלו. חודש אדר, יש אומרים שזה מלשון הדר, קיבלו המנחש וראש. כלומר, הם חזרו בהם, נמלכו בדעתם וקיבלו. הייתה פה איזו שמחה, ככה שאומר, משמחת הנס של פורים. היה פה איזה משהו שגרם להרחבת הלב, וזה גרם להרחבת קבלת התורה לעבר למה שקיבלו עד היום. זה המיוחד בחודש אדר. מרבים בשמחה. כשיש שמחה, יש ריבוי. רבותיי, אני רוצה להבין, מה גרם להם? מה בדיוק גרם להם? לקבל את התורה ברצון. ניסים לא חסרו באלף שנה האלה. אלה 410 שנים בית ראשון, בלי סוף ניסים. בלי סוף, 10 ניסים שהיו 410 שנה, וזה לא שכנע אותם לקבל את התורה מרצון, התורה שבעל פה. כפיפות לגדולי הדור. ניסים היו, גשם שוטף היה 410 חורפים בירושלים. אם הייתי נמצא בבית המקדש, נגיד בשבת הזו. השבת הזו הייתה מאוד מאוד סוערת, מלאת גשם. אני הייתי בנתניה בשמש ללא, ברוך השם, נפתחו ארובות השמיים. ללא ערף, ללא ערף. ברוך השם, נפתח בר שמולה, עד כמה התפללו על זה. כמה צדיקים עשו תיקונים על הנושא הזה, שזה כבר יגיע. הייתי בשבת הזו. נמצא בזמן בית מקדש ראשון בירושלים. היה לי קבוצת אנשים שצריכים חיזוק באמונה, בדקדוק במצוות, או איזשהו עניין שקשור למצב רוחני. הייתי נמצא איתם ליד הכותל, ליד בית המקדש. לא הייתה לי שום בעיה, הייתי מוציא אותם החוצה. הם היו רואים גשם שוטף, ללא הרף, שלנים, והאש של הצי המערכה בבית המקדש, במזבח החיצון. בכלל לא כזה, ולהפך ממשיך להיות מתאמר כדקל. מעולם לא קיימו גשמים, אש של הצי המערכה. והוא היה שואל אותי אותו אחד או אחת, מה זה, כבוד החמוד, זהו זה? זה אלוקים, זה לא טבעי פה. זה מקום שהוא מעל הטבע. פה זה אש שלא נכבד כתוצאה מגשמים. כידוע מזבח הנחושת, מזבח החיצון במקדש היה ללא תקרה. הוא היה לא מקורה, חשוף. ו-410 חורפים מושלגים, ומעולם זה לא קיבה. רבותיי, הם היו רואים שמציאות רוחנית היא דבר חי, דבר מוחשי, וזה לא שכנע אותם לקבל את התורה שבעל פה מרצון. מעניין, המון ניסים היו בתקופה הזו, שמש בגבעון דום, ירח בעמק הילון, זה לא שכנע אותם. מה ששכנע אותם, פורים. לא דווקא פורים, מה היה בפורים? מה המיוחד בזמן הזה? רבותיי, פה יש עניין שהוא ממש נוגע אלינו היום, כדי פשוט לחזק את המחוזקים ולגרום עד כמה אנשים, למרות הניסיונות שהיו להם באותו זמן, היו דבקים באמיתות מסוימות, וכיוון שהם עמדו בכל הניסיונות, למרות הזעזועים השונים, הם זכו לאור הזה וקיבלו את התורה שבעל פה מרצון, דבר שאפילו דור סיני לא זכה להיות בגובה הזה. הדר קיבלו בימי אחשוורוש. לכן פורים זה כל כך זמן מרכזי, שנאמר עליו שאפילו בזמנים של מצוקה לעם ישראל, ימי הפורים לא יעברו מתוך היהודים וזכרם לא יסוף מזרעם. להבטחה אלוקית שלעולם יחגגו את פורים. תמיד, גם כשיהיה כל מיני מצוקות ברבות העיתים. מה המיוחד? הסיבה היא מאוד מאוד יסודית שעומד עליה הרב דסלר בספרו מכתב מאליהו. הוא אומר שהם היו בניסיונות מאוד קשים. היה להם ניסיון מאוד קשה בפורים, והם למדו עד כמה העולם החיצון מטעה. עד כמה מי שבאמת רואה את האמת, זה רק התלמידי חכמים שנקראים עיני העדה. זאת הנקודה. ודאי שהם האמינו בבורא. ניסים לא היה חסר 960 שנה. הנקודה הייתה להיות כפופים כשאומרים להם על דבר שהוא שמאל, אומרים להם שהוא ימין. על דבר שהוא ימין, אומרים להם שהוא שמאל. זה קשה מאוד, איך אומרים, לסמוך לגמרי עליהם, כשרואים ממש הפוך. את זה הם למדו בצורה מאוד מאוד רצינית, וקיבלו שיעור עד כמה עיני העדה רואים למרחוק. והאר עינינו בתורתך, להבין בכל מקום התורה נקראת בגדר של אור, אור, נר מצווה, תורה אור. בורא העולם נקרא בכל מקום, ודוד השם אורי ואישי ממהרה. כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. הבורא נקרא מקור האור בעולם, האור, הראייה הברורה, יראת שמיים, המילה יראה, זאת אותיות ראייה, לראות בצורה רחבת אופקים, בפרספקטיבה רחבה. גם ירושלים זה שני מילים, יראה שלם. השלמות היא לקבל יראת שמיים, היינו ראיית שמיים. מבט רחב, המקור של האור נמצא שם. לכן הם נקראים העיני העדה, והאר עינינו בתורתך. הראייה האמיתית, העולם הזה תמיד נקרא חושך. כך בכל מקום, אמונתך בלילות, צריך בלילה הרבה אמונה. העולם הזה נורא מטעה, הוא נותן מושגים, הוא נותן חשיבות לכסף, לבגדים, לשואו, לויזואליה חיצונית, לאלמנטים שבעצם במימדים של נצח הם פשוט כלום. אבל ככה זה, אדם חי את הרגע, רגע אומר השפת אמת, זה ראשי תוות ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. העולם החיצוני, רבותיי, חי את הרגע, את החדשות של היום. רגע. המילה רגע זאת מילה שמציינת כל דבר פורענות. כל דבר פורענות. כתוב בפסוק, ואחלה אותם כרגע. הייתה מילה כתוב בגמרא שבלעם ידע את הרגע שהבורא זועם בכל יום, וכמה זעמו רגע. זה נקרא עליו שהוא יודע דעת עליון. וכמה רגע? רגע כממראי. רגע. אחלה אותם כרגע, ישובו יבושו רוגע, וכל אויביך כרגע יובדו. המילה רגע, יש פסוק שהושיבת חברון, רווחת כסר מזצד, היה הגאון הגדול הזה, תמיד היה בוכה שמדבר על זה. הוא הביא את הפסוק, עשו מזה ניגון לאחרונה. רגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים הקפצך, כך אומר הנביא. אז היה אומר, תראו מה זה. כל השואות, כל האינקוויזיציות, כל מסעי הצלב, כל ההתרחקות שהייתה, רבותיי, זה אין סוף של יגון, נקרא בלשון הפסוק, רגע קטון עזבתיך. זה עזיבה שהבורא עזב אותנו לרגע. ומצד שני, הבורא מדבר איתנו על וברחמים גדולים הקבצך. אז נדמיין לעצמנו מי שנאמן לבורא, גם כשלא פופולרי להיות חרדי או דתי. כשהולכים בלבוש מאוד לא פופולרי, ולא מקבלים על זה נקודות זכות בחברה, כמה הבורא יישם את מה שנקרא וברחמים גדולים הקבצך. אין לנו מושג, נתחיל לפרוט בבכי. עם כל היגונות של המרטפי עינויים בפורטוגל, זה הקרמטוריומים והמשרפות בבירקנאו ובאושוויץ, וכל מסעי הצלב נקרא רגע קטון עזבתיך. אז מה מספר לנו למי שדבק ועושים לו טלטולים כאלה במה שנקרא וברחמים גדולים הקבצך? אבל צריך הרבה אמונה בלילה, אמונתך בלילות. רבותיי, כידוע שרו של עזב נלחם כל הלילה עם יעקב, עם המלאק, זה שחי את הרגע, הולך לו, כיף לו, הוא זורם, הוא עשיר, הוא נהנה, הוא כביכול עושה חיים במרכאות. אנחנו צריכים להיאבק איתו, כמו שיעקב נאבק עם שרו של עשיו, עד עלות השחר, עד שיפציע האור הגדול. צריך הרבה אמונה, כידוע יעקב אבינו היה אבא שעבר הכי הרבה צרות, צרת לבן, צרת עשיו, צרת דינה, צרת יוסף. אף אבא לא עבר כאלה צרות. אברהם אבינו הלך לו, הוא היה בתקופה של בוקר, תיקן שחרית, היה נשיא אלוקים, היה עשיר עולם. יצחק כנל צהריים, תיקן תפילת מנחה, ויגדל האיש ויפרוץ לרוב עד כי גדל מאוד, הוא היה מאוד מצליח. צהריים זה מלשון צוהר, תעשה לתיבה, מקור של אור, חלון או אבן טובה. אבל ערב זה יעקב, בערב ילין בכי. במחלקות הקשות בבתי חולים, מי שנחכה שם לתור שלו בבוקר לקבל טיפול, בערבוב הזה ילין בכי, בכי בגימטרי הלב. יש מבוכה, מבוכתיות, ערבובים. אין שמחה כהתרת הספקות. כשאדם יודע בבירור למה זה קורה, מה קורה, מה שחור, מה לבן, הלבוש הזה, תכלית תגידו, הלבוש הזה, שיאה, זילות, שיאה, עגול נפש, דברים ברורים. הבעיה מתחילה שיש ערבובים, שגם כאלה חשובים, כי זה יכול הולכים בצורה לא טובה, מתחילים להתבלבל, מה האמת, מה קורה פה? סבא של רעייתי היה אומר תמיד, הגאון הרב ורשטיק בשם הרב ניסטמר, שכשאומרים בליל הסדר, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, הכוונה היא, מה שונה הגלות הזו שהיא לילה, יללה, אותיות יללה, שהיא כל כך ארוכה, כבר 1930 שנה פלוס, למה היא שונה מכל הגלויות האחרות? גלות מצרים הייתה 210 שנה, גלות בבל 70 שנה, גלות פרס ומדיים ממש קצרה, הגזירה של המן, יוון הייתה כ-200 שנה, מה זה כל כך הרבה זמן? מה נשתנה? שואלים אנחנו בליל הגאולה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? התשובה היא שבכל הלילות, כל הגלויות, אנו אוכלים חמץ ומצה. מי שחמץ ידעו שהוא חמץ, מי שהוא מצה ידעו שהוא מצה. היה אחד שהוא בתחילת חומץ בן יין, והיה מישהו בתחילת מצה. הלילה הזה כולו ימצו, כולם רבנים, כולם צדיקים, כולם אברכים, כולם חרדים, הכל עם הכשר, מלון בראש השנה באילת עם שדרנים ופייטנים וסעודה מספקת של יום הכיפורים על המרינה באילת ליד האלמוגים. עיתונים חילוניים, עמודים שלמים, 20,000 שקל פרסום, שבועונים, סוף השבוע. 3.5 קילו פיצוחים בצד ימין, 3.5 קילו עיתונים שבועונים בצד שמאל, והשבת כולה זה אוכל ועיתונים. מה? הוא חרדי, יש לו כובע, יש לו גם ציצית, מה? הוא חרדי. הוא יודע את רש"י בעל פה, על החומש. הוא למד את כל האור החיים על החומש בפרשה, את הרמב"ן, את הספורט, את אבן עזרא, את הרשב"א. אפשר להיות חרדי גם בלי זה. העיקר הוא יודע מה נייס בעיתונים. הוא קורא את העמודים השלמים האלה, רבותיי, פסח בטורקיה. כולם חוזרים ממצרים לארץ ישראל, הם נוסעים לטורקיה. סטייל. כל מיני רעיונות. ילד קורא עיתון כזה, שבו כתוב, אפילו שהוא לא נוסע לאילת ליום כיפור, או לראש השנה, אבל הוא קורא בעיתון, שלקרב, ראיתי בעיניי, כן? פרסום שלקרב כניסת ראש השנה, בריכת המלון פתוחה לגברים. שמעת, הוא עומד לפני משפט על החיים שלו, הוא הולך לשחות קצת, למה לא? לקבל את היום הדין, בשמחה. יום הכיפורים, הוא עושה סעודה מפסקת על המרינה, לעיני האלמוגים, עם זמרים ופייטנים. רבותיי, רק לקרוא את זה נוצר קצר במוח. זה נזק בלתי הפיך. וההורים עוד מכניסים את השבועונים האלה הביתה, ובצפים שאלה עם בן תלמיד חכם. כשיגיעו למעלה, יגידו להם, אתם נרעלתם אותו בקניות האלה. ויכלו, האם הם יכלו לומר, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ועינינו לא ראו? כולו ימעצור, אמר הסבא. כל הזמן אמר הרב, ורשתיק היה תלמיד של הרב, ומום יחס אל הרזור, ומום קאץ. הלילה הזה, כולו ימעצור, כל דתי. הפעות הכי ארוכות חרדי, הלבוש הכי לא ראוי, מה פתאום ככה כל החרדי? זה כולם, זה הערבוב, הערב הזה, הערבוב הזה, מצריך אלומת אור חזקה. יעקב התמודד עם החושך, עם תפילת הערב, אומר השפת אמת. היה לו הכי הרבה ניסיונות, הוא לא הבין למה זה קורה לו. מה הוא חטא, מה הוא פשע, מגיל אפס, עוד לפני בר מצווה, הוא כבר רב עם השטן שלו, עם התאום שלו, שיצא אדום, פעם ראית כזה תינוק תאומים, יוצא כמו נער, כולו כאדרת שיער, ועל הירך היה לו צורה של נחש, שמעת פעם תינוק כזה, תינוק מוזר, כתוב שם, בדברי יונתן בן עוזיאל, בתחילת פרשת תולדות, שנולד איש עשיו, כתוב שם, ויוצא עשיו, משהו נורא, גבר נח שירחן, אומר יונתן בן עוזיאל, נח שירחן, נחש ירחן, זה מציאות מוצפרות, של לצאת לכיוון בתי אבי אזורי, מגודל, עשיו מלשון עשוי, ההפך מיעקב שהוא רק בעקר, והוא עדיין עקוב הלב מכל, אנושו מידענו, והוא שואף להיות ישר אל ישראל, ישרי לב שמחה, פיקודי השם ישרים, כשאני ישר כמו שעשה אני האלוקים, אז יש שמחה משמחי לב. כל הזמן יש לו מאבקים ליעקב הזה, כל הזמן, עם האנטי שלו. זה לא קל, איך הוא התמודד מול זה? האבא היחיד שהתחבר למקור האור. מהו מקור האור? תורה, אברהם, יסודו, חסד, יצחק, עבודה, תפילה, ויעקב איש תם, תם אותיות מת, והמיץ עצמו בעולה של תורה, יושב אוהלים, שתי אוהלים, אוהל תורה ואוהל תפילה. באמצעות החיבור לאור הזה, הוא התמודד עם הערבובים. איזה אור היה בפורים? מה היה קשה כל כך? שהיו צריכים, לבדי זה לא קל היום, לשמוע בכל גדולי ישראל, אני מסכים. כבר שכמעט כל שני וחמישי הם רוצים לתקן כדי לזכות את הציבור. הרב אלישיב לא משעמם לו, יש לו מספיק מה לעשות. יהודי בן קרוב למאה שנה יש לו הרבה מה לעשות עם עצמו. זה מה שמטריד אותו, למדוד ביגודים שלי, של זה באמת, זה מה שמטריד לו את החיים. הוא מבין שהוא שליח של השגחה העליונה לזכות ולהציל את העם. 95 שנה על אותו כיסא ברחוב חנן בירושלים, זה לא פשוט. צלילות דעת כזאת, שאסור לדבר על זה בכלל, שאין נביש, אני לא רוצה לדבר על זה. אנשים בני גיל לא יכולים נמצאים, במועדון לקשיש גם כבר נגמר הגיל הזה. זה לא פשוט, כל נושא שמגיע אליו מכל התורה כולה, מכל העולם כולו, מקבל מענה בדיני נפשות, בשליטה מוחלטת בכל מכמני היהדות. לא למד בישיבה אף פעם, מעניין. כל הזמן על הכיסא הזה. נכד של בעל הלשם. זה לא פשוט. והוא מטריד אותנו, אבל זה קשה. יום אחד הוא אומר, חבר'ה, כיסוי ראש, תיזהרו. אני בקושי חושב שפירות אפשר, אבל אם כן, זה רק עם הצלמים של הרב אומר. שלא תגידו שלא אמרתי. וכשהוא מדבר על הנושא הזה, הוא נהיה. העוזרים של ידו צריכים להרגיע את נפשו. הם דואגים לבריאותו, כמו שזה בנפשו, מי שקצת ער בשנים האחרונות להתייחסות שלו לנושא הזה, כמו שהוא מפחד שיגידו בעולם הנצח, שהוא התיר את זה, מדשעתיק, משמע דניחה לי, כאילו הוא שתה, אז הוא כל הזמן זוכר, אני לא התרתי, שלא יספרו שכאילו הציבור לתאיס, אני לא התרתי, לא אני, אני אומר לך שכתחיל להעדיף כיסוי רגיל, אבל אם פאה רק הרב אוזנר, שתבחרים, וכל פעם מנסים לחפש, אולי, אולי, אבל המקילים ביותר מבינים שהגבול התחתון האדום הוא מאוד רחוק, מאוד רחוק מהמצוי בשוק. ואני יודע שאף אחד לא רוצה להתקרב להיות מינימום. אף אחד לא הולך ליד עזה או ליד ג'נין. הוא רוצה להיות בבני ברק בירושלים, במקום מוגן. אף אחד לא רוצה לשלוח את הבן שלו להיות בחזית, בסכנת כך, בסכנת קיום. הוא לא רוצה להיות ליד הגבול. הוא רוצה להיות במקום יותר חזק. חזם אומרים, לא חרבה ירושלים, אלא שהעמידו דיניהם על דין תורה. שואלת אמרה, מה לא טוב? לכן חרבה ירושלים, כבר של דין תורה? לא, לא, הם לא עשו לפני משורת הדין. מה אתה כזה מקפיד על הדין? תעשה לי, תתכנס פנימה, מה אתה עומד על הגבול כל הזמן? כן, מי על הגבול? בגבול מקבלים לפעמים יריות מערבים. למרות שאתה בשטח B, או שטח A, אתה בשטח יהודי. המצב, כלומר לפעמים יש מצב של כל כך הרבה ערבובים שמצריכים מאיתנו הרבה חיזוקים, זה לא קל לשמוע בכל הגדולים האלו, אני מזכיר, הם יצאו נגד השבועונים, שזה לבלרים צעירים חסרי אהבת תורה ושונאים, חלקם שונאים תלמידי חכמים, הם נהנים לראות איך גדולי או רבנים גדולים רבים, הם מוציאים את כל הלכלוך החוצה. ואתה מוציא החוצה לכלוך, אתה יודע, עם הנבה הירידה בכל מיני אהדה לתלמידי חכמים, כל מיני גלי רדיו של טיפוסים כאלה ועיתונים שאין להם מה לכתוב, הם גם נהנים קצת. הנה, גדולי ישראל זה כמו ראשי מפלגת העבודה והליכוד. יש חצרות, הם משווים ביניהם, אז הם מורידים את הפל, מה אתה מוציא החוצה? נגיד שיש מחלוקת, נגיד מחלוקת אמיתית, בנושאים שקשורים לנחל חרדי. מה עושים עם שבבניק? האם להתיר נחל חרדי, שלפחות בצבא ייכנס למסגרת מסוימת שתכריח אותו לקום בזמן, הגישה של רבינו בעל הילד השחר, הרב שטיימן, מול הגישה של רב שמואל אירבך ולאבדי בן חיים לחיים, רב משה שמואל שפירא, שבשום אופן לא להתיר את זה. לא שום פרצה, אין לנו שיג ושיח עם צבא. מה אתה צריך להוציא החוצה? ואת כל הנלווה, ואת כל ה... איך תלמד? איך תעשה חסד בעזר מציון? מה אתה צריך להוציא החוצה ולדבר על זה? ואת כל הלכלוך הפוליטי? זה פשוט גורם נזקים אדירים ומעביר את הגדולים באור הילה. זה עוד נזקים נוראים של דברים שמי שם אותם להיות דוברים של גדולי הדור. עיתונים שכל מטרתם כסף, נוסדו למען כסף. ופתאום הם רואים את הדרך של האנשים וכולם רוצים קצת צבע, נייר חום או מהדורה אלבומית עם נייר. אז קשה קצת, משום שזה נורא מושך, תמונות של אנשים רבנים וסגנון מאוד מושך, זה מפריע. פתאום באים הרבנים, לא שבועונים, זה קשה. או נגיד הם אומרים לבחורים בישיבות, חבר'ה, תפסיקו להתגלח במכונות רגילות. פיליפס, בראון, זה שאלות של חמש שלבים, כל שערה. תבדקו את המכונה. איך ייתכן שהאור נהיה חלק, לא דרך סכינים? אז מה גילח את זה? מלאך בא ורוציא את השערות. אז צריכים ללכת או לעבור למה שנקרא אבקה, שזה קצת צורף, שלא... או למכונה של שני יצרנים צדיקים שהם מייצרים כשר. כן, אבל זה לא חלק, זה קצת קוצני. קשה לו. אז הוא מזלזל. זה פרומר, זה בני ברק עם ראש בקיר. קשה לשמוע בכל הגבולים. אומרים לאדוני, טלפון כשר. רק כשר. אבל אני צריך אסנס. מה? אין לי זמן, אני צריך לקבל הודעות. רק כשר. אין זמן עכשיו לפרט. אין לו כוח. אז הוא מזלזל. אל תכניס מחשב, בפרט לא סתם, תבין. אבל אני צריך את זה לזה ולזה ולזה, והילדים יצאו החופה. תתייעץ עם אדם גדול, אם במקרה שלך באמת אפשרי או לא אפשרי, תחשוב על זה. כל פעם יש משהו שצריך באמת לבדוק. הם לא רוצים להציק לנו, הם מבינים שיש הרבה מכשלות בנושאים מגוונים ולא אפרט את כולם. זה מה שהיה בזמן פורים, רבותיי. הם דיברו הרבה גם בנושאי צניעות. וקשה לבנות לקבל את זה. אני יודע, זה קשה לנשים. היא אומרת, אם אני אתיה כפופה להוראות של הרב ווזבר, אני מודיע לך, יש לי שם של יחנה. אני לא בנוי להיות יחנה, נו. לא בנוי, אני לא טיפוס באופן מולד, אני אחרת. אם לפי הסגנון הרחב הזה, והסגנון הצנוע הזה, עם הכיסוי הגדול, לא בנוי לי, לא יכול. זה קשה. לא אומרים שזה לא קשה. יש ניסיונות קשים אחרים בדור הזה, גם בתחומים של מחלות, גם בתחומים של... עם ישראל בכללותו. זה היה המצב בפורים. בפורים מרדכי היה כמו הרב אלישיב, כמו הרב מגור, כמו הרב מבלז, כמו גדולי הדור הרגילים המקובלים בכל דור. זה היה מרדכי. הוא הוציא קרוז לא ללכת, כמו שהם עושים, לא להשתתף בערב שירה חסידית. למה? אני פעם רציתי להפגיש בין אמא שקיבלה אירוע מוחי קל ונהייתה עם אביתות בפנים כתוצאה מערב שירה חסידית שהיה פעם עם זמר מפורסם בקבר שמעון הצדיק. והאמא הזאת לא הייתה מסגנון שמכיר את גדולי הדור ואת הידיעות עד כמה הם נחרצים נגד הערבים האלה בגלל התערובות וההרצה של אלילי זמר, זה לא אנחנו. ביתה הלכה לשם ונפלה עד הדיוטה התחתונה. בסוף התחתנה איתו. איזה צרות יש. וכשנודע לה מה קרה עם ביתה, ואני מודיע פה, ביתה לא התכוונה לעשות שום שטות. 95% מכל אלה שמחפשים ומתלבשים לא ראו, או אולי 98, לא מתכוונים לשום דבר רע בזדון. הם פשוט שוגגים, אבל אדם מועד לעולם. בין ער, בין ישן, בין שוגג, בין מזיד, בין אונס, בין רצון. אתה צריך לציית ולהבין שאתה מוגבל בחשיבה שלך. יש מי שרואה למרחקים, יש עיני בדולח, זה מה שנתבע. היא לא התכוונה, וכשלאימא שלה נודע מה קרה, מיד אירוע מוחי. בית לב משתן ברעננה בהתחלה, פיזיותרפיה במרפאות חוץ, עכשיו כל הזמן מוצאים כאלה. הייתי רוצה להפגיש, כמעט הפגשתי בין המרגן שירגן את הערב שירה חסידית שם בקבר שמעון הצדיק לפני שנים עם האימא הזאת, להגיד לו, תסתכל בבקשה בעיניים, אתה רצית לגרוף לכיס שלך 50,000 דולר? לכן עשית פרסומים בכל הציבור החרדי כאילו זה עדר שלך? תסתכל בעיניים, תראה מה שגרמת, יצרת סיטואציה שהבת שלה תיפול והיא תקבל את ההתקף. תסתכל בבקשה בעיניים. לא מדבר שציצפת על הרב אוזנר, שהתחנן אליך. אל תעשה את זה. הסיפורים מגיעים אליו, לא אליך. אתה עולה, הכסף חוזר לאמריקה. והסיפורים והקלקולים מגיעים לשולחנו. אבל שתסתכל לאימא של הגברת הזאת, בעיניה, איך שהיא הייתה נכה לכל החיים, בגלל שיצרת מפגש שכל האפסים וכל הריקניים באים לאזורים האלה ומתחילים מהשריקות שלהם. ולא עומדים בפיתוי, למרות שלא התכוונו לשום דבר רע בהתחלה. אבל זה מתחיל ועומדים בפני מצב שהם לא בר כיבוש. רבותיי, מרדכי אמר להם את אותו דבר. אל תשתתפו בסעודה של אחשוורוש. אומנם הוא עושה סעודת הכתרה, בשנת 3 למולכו עשה משתה לכל שרה ועבדה. אל תשתתפו. רבותיי, הם התחצפו והם היו דתיים. הם היו דתיים, זה לא המציאות שיש היום. אבל הם אמרו לו, תשמע מרדכי, אתה מבין בבשר בחלב, בכל חלקי התורה, אבל אתה לא מבין בפוליטיקה. אם אני לא אשתתף בהכתרה שלו, המלך יגיד שמרדנו בו, לא קיבלנו את המלכות שלו, הוא עושה הכתרה גדולה. ועוד חצוף אחד אמר לו, מרדכי, להבין, מרדכי היה איש יהודי, היה בשושן הבירה, הוא שמו. מרדכי בן יאיר בן קיש איש ימיני אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה לפני למעלה מ-80 שנה אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבלי המזיק לאדום תוספות אומר בפסחים הוא היה מפורסם וזקן מופלל איש נביא אלוקים יש אומרים שזה עזרא הסופר יש אומרים שזה מלאכי נביא השם באו ואמרו לו כבוד הרב אתה נותן הרי הכשר בסעודה הזו. אחשוורוש כפה אותו להיות ממונה על הפס ייצור של האוכל ליהודים, שנאמר, כי כן יסד המלך לעשות כדבר איש ואיש, והשתייה כדת אין עונס. כי כן יסד המלך לעשות כדבר איש ואיש, אומרים חזל איש, זה מילת קוד למרדכי, שנאמר איש יהודי. הרי אתה נותן הכשר, איך אומרים לי, כבוד הרב, המלון באילת הוא כשר בהכשר המדץ, עם המדם המכשיר הזה שבא איתנו שם, הוא עובד שבועל לפני פסח. מלון שאוכלים בו נבלות וטרפות כל השנה. כמה קשה להכשיר אותו. מרדכי אמר להם, עם הכל אני נכפיתי לבוא לשם, אל תשתתפו. רבותיי, הם לא שמעו, לא שמעו. והם הלכו לשם, אנשי שושן, אומר התרגום שני, חז"ל אומרים, 18,500 איש השתתפו במשתה הענק הזה. אכלו, שתו יין, השתקרו ונפלו על הדיטה התחתונה. הלך לו בחיים לאחשוורוש שהם יגיעו, אומר הגוהן בפירושו, הגוהן מבינה. לכן הוא לא הביא לשם מוזיקה. הוא ידע שאם יביא לשם מוזיקה, גם היהודים האלה לא יגיעו. מוזיקה מדרדרת עד לתהום כידוע. כל הפופים האלה וכל הרוקים האלה. אבל נפלו. חשבו שיקרה משהו? השמיים נפלו עליהם? לא. מישהו נהיו חולים פתאום כולם? לא. העולם המשיך לנהוג כמנהגו, ובשנת 4, 5, 6, 7, 8 למלכותו לא קרה כלום, בשנת 7 למלכותו מינו את אסתר המלכה. בסדר, אירוע בעלמה, אסתר התחתנה עם אחשוורוש. הוא חיפש 4 שנים שידוך, עד שמצא את השידוך שלו. עשה בדיקות מכל המדינות, ותילקח אסתר בכוח. עברו עוד 5 שנים, שנת 7, 8, 9, 10, 11, 12 למלכותו לא קרה כלום. מה קרה? סתם קרה שמישהו אנטי דתי עלה לשלטון. המלך מאוד קירב אותו, והאנטי דתי הזה קראו לו אמן, מאוד סנת היהודים, ומאוד המלך פסטפס, אהב אותו פתאום, ויסר המלך את הבעתו מעל ידו, והתנה לאמן, והציבה את כולם להשתחוות לו. ואז אמן מתחיל להוציא את השנאה שלו החוצה, והוא ידע להיות מסית ומדיח, והגמרא אומרת שלא היה מסית ומדיח כמו אמן, לית מן דידה לישנה בישה כאמן, לא היה אחד, תמיד הם מומחים בהסתה. גם הנאצים שהם מזרע המלאק, ספק המלאק, אמר הרב זון בירושלים, היה להם שר הסברה ותעמולה ששמו גבלס, שם ירחה, עם עיתון בשם שטירמר, יש סוגים כאלה גם היום בארץ, נגד כל דמות חרדית, ממאיס את היהודים ומכשיר את הקרקע ואת האווירה לעשות מהם סבונים בהמשך ולשרוף אותם. זה לא בעל רקע ריק, עולם שותק, פרופסורים גרמנים, כל המשפחה שלנו, 6 מיליון. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בכל מדינות מלכותיך, זה מפוזרים, דתיהם שונות מכל עם, יש להם זקן, אנשים הולכות רחב, הם הולכות עם מטפחות כאלה, כאלה יחני, כאלה תביזי. דתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם, אינם עושים, הם מתחמקים מהחובות המדינתיות, ולמלך אין שווה להניחם, מה שנקרא היום לא פרודוקטיביים. הם לא במעגל העבודה היצרני, הם לא יצרניים, ממש דיבורים של אמן. אז הוא יכתב נא לעבדם, ואני אתן לך פיתוי, 10,000 דיקר כסף, הוא היה עשיר גדול. התברר שהחשברוש שונא את היהודים יותר מאמן, והחשברוש עונה לו, הכסף נתון לך, קח אותה לצורך שקל, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. ומעביר את הטבעת, ומכריח את כולם להשתחוות לו. ורבותיי, זה היה ביוד ג' בניסן, שנת 12 למלכו, פסח, ממש יומיים לפני פסח, נגזרה הגזרה הזו. וזה לא פשוט, מעולם לא הייתה כזאת גזרה, רבותיי, להשמיד ולהרוג ולאבד מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, שלחו אגרות לכל העולם, כדי שבעוד 11 חודש, כפי שיצא לו באסטרולוגיה, היו ביוד ג' באדר הבא, והיה ביוד ג' ניסן עוד 11 חודש, שלחו החשדרפנים, יצאו דחופים בדבר המלך, מבוהלים ודחופים מהחשדרנים בעיני הרמחי, להודיע שביום 13 לחודש אדר, עוד 11 חודש, שכל העולם ידע שאפשר לעשות ביהודים כתוב בעיניכם. וואה, שגוי מקבל יותר? אין אמריקה, כאילו זה, זה משענת, אין אום, אין כלום, סכנת אמת. רבותיי, אפילו פרעו גזר רק על הבנים, לא גזר על הבנות. סכנת אמת. רבותיי, נודע למרדכי, ומרדכי הזה פעם ראשונה פונה לאשתו, אשתו היא אסתר, היא הייתה אחיינית, אבל גם לאחר מכן הוא לקח אותה לבת, אומרים חז"ל, אל תקראי לבת אלא לבית, שלח את אסתר ואמר לגברת, עכשיו הגיעה ההזדמנות שלך, עכשיו אני מבין למה את הומלכת פתאום, תודי לבעלך שאת יהודיה. עד היום אני אמרתי לך לא להגיד שאת יהודיה, לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה, כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. וחמש שנים החשברוש הזה מתפוצץ מזעם, וצוחקים עליו כל העיתונים, תגיד אתה נורמלי, כזה מלך גדול התחתן עם הסופי מן השוק, מי? פרסיה, מדיה, תימניה, תגיד מי? לא מספרת מי? מתאים למלך כזה לקחת איזה דוקסית, איזה רוזנת? והוא ניסה לשכנע אותה, ולקח, איך משכנעים אישה? הוא אמר, אני אקח אישה אחרת על פנייך, ובהיכבד בתולות שנית. ומרדכי יושב, לא פותחת את הפה. היא למדה את הכוח הזה מרחל הסבתא שלה, שאול הסבא שלה, דבר המלוכה לא הגיע, יש פה, יש פה. לא מדברים, לא מגלים את מכירת יוסף, בנימין, משהו עצום. אין דיבורים. פתאום מרדכי אומר לה, זהו זה, עכשיו תלכי לספר שאת יהודיה. ושהוא חתם אתמול על המסמך להרוג את היהודים, פירושו להרוג אותך ואת כל ביתך. בהתחלה אסתר הייתה בשוק, מה היא אצלי? למה שתקתי כל 5 שנים? מה הזיגזג הזה? הוא יצק עליי, למה לא אמרת לי מקודם? הייתי לא חותם על זה, עכשיו אני מעמיד עצמי באור מגוחך, פה חותם ככה, פה חותם ככה. ובכלל כבר 30 יום הוא לא קרא לי, ומי שבא אל שער המלך בלי הזמנה, מת, שם אין בגצים, שם חותכים, עושים ספונג'ה וקוברים את הבן אדם, שם אין קונצים, מי שלא מוצא חן בעיניו. ואז הוא אומר לה מילים חריפות, הוא אומר לה מרדכי לאסתר, אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, ואת ובית אביך שאול המלך, זה הזדמנות שלנו לתקן את החטא של הסבא. כולנו משבט בנימין, מרדכי, אסתר, שאול. שאול בגלל לילה אחד שהוא חמל על הגג, נוצר מזה בהמשך נצר זדון מזרע המלך. זה הזדמנות פז לנו בתור הצאצאים שלו לתקן את חטאו. אם את לא תעשי, את ובית אביך תובדו. ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות? תדעי לך, הוא הזיר אותה. את חייבת ללכת. למרות שיש מחיר כבד לעניין הזה, סכנת חיים פלוס גט. הם היו צריכים להתגרש. כשהיא הולכת ברצון, אז היא אמרה לו, בסדר, לכנוס את כל המתווך היה דניאל, התח, יש לו שם כינוי, לכנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטון. וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ויום, בי"ד בניסן, תתווה בניסן ותזיין בניסן. אין מצות, אין חרוסת, אין ארבע כוסות, אין ליל סדר. וצומו, ואפני ונערותי הצום כן, ובכן, אם צום, לא עם טיפול פנים ולא עם טיפול יופי, אבוא אל המלך אשר לא כדת, וכאשר עבדתי, עבדתי, כאשר עבדתי מבית אבא, שהתייתמתי מאבא ואמא, אנחנו נאלץ להתגרש, משום שהפעם אני הולכת אל האחשוורוש ברצון. 5 שנים זה היה באונס. עכשיו היא הולכת ברצונה, אני נאלצת להתגרש, אומר הרשב"א בגמרא. וכך היה, וכולם יודעים את מה שהיה. ליל הסדר משתה ראשון, הוא מתפוצץ, למה הזמנת את המן, מה רצית, מה בקשתך, היא נעשה חן בעיניו, והיא אמרה מזמור כך ב' בתהילים, זה מזמור שיר של יום פורים, לפי דעת הגוהן, למנצח על הילד השחר, מזמור לדוד, קילי קילי, למה עזבתני, רחוק מישועתי דברי שאלתי, אציל הנפשי מיד כלב, יחידתי, התפללה, הפסת בילים נוראיות, והצליחה. היא אמרה לו, אני מבקשת גם מחר לעשות עוד פעם משתה, עשתה גם מחר, מוצאי חג ראשון של פסח, ואז היה המהפך. מי הוא זה ואיזה הוא, תולים את המן, לא נפרט עכשיו, למה היא רסתה עוד לילה, זה לא כרגע הזמן לזה, והמהפך היה עצום תוך 3 ימים. י"ד, ט"ו, ט"ז בניסן, גזרה לגזרה בי"ג לעוד 11 חודש, תוך 3 ימים. הפכת מספדי למחול, היא אומרת הגמרא. פיתחת שקי את השק של מרדכי, ואתה עזרעי משמחה, למען יזמך כבוד לקרוא את המגילה בלילה, ולא ידום ביום, בלילה, השם אלוקי לעולם עודקה. וכל הציבור היה בכזה שוק, והוא קיבל תורה שבעל פה מרצון. למה הוא קיבל? בבקשה. הייתה שם תופעה נוספת שהייתה לציבור ביקורת על מרדכי. הוא לא משתחווה לאמן. הוא לא משתחווה. ואמן מתפוצץ מזעם, ואומר לזרע שישתו ולכל אוהביו, וכל זה איננו שובל. כשאני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך, ולא קם ולא זה, אני משתגע, אני יוצא מדעתי. ואז אמרו לו, חסל אותם. אתה עכשיו על הגובה. ציבור המגבאים שוב הלך למרדכי, אומרים חז"ל, מסביר הרב דסלר, ושאל אותו, מרדכי, מה אתה כזה? למה אתה מתערבב? מה לעשות? זה רשע שהשעה משחקת לו. מה ענה מרדכי? יש לו מקדימה, לחזה פה, יש לו פסלון קטן, כמין אנדרטה. אני לא רוצה להשתחוות לזה, אני רוצה להחמיר על עצמי, למרות שזה די היה ממש אבי בזורי. אמרו לו, אתה רוצה להיות פרומר? לפני משורת הדין, כמו שאמרנו, זה הניסיון של התקופה שלנו, לך הביתה ואל תעמוד בשער המלך. בכל יום ויום מרדכי מתהלך בשער על שער המלך לראות את שלום אסתר ומה יעשה בה. אל תעמוד מולו ליד המשרד, אתה מעצבן אותו. וכמו שנאמר, ואיבד בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי, אז אמר אני אחסל את כולם. אמרו לו את זה מראש, והתאמרו, אומרים חז"ל, שאמרו על מרדכי שהוא רוידף. אתה יודע מה זה רוידף? אתה בגללך ירבו את כולם. וזה מה שקרה. מרדכי לא ענה, הוא המשיך להופיע כל בוקר, עומד, איך אומר חיים קניבסקי, לא קם ולא זע, בספרו תיים ודקרו, הוא שואל, לא קם. מה זה לא זע? מה פירוש המילים? לא זע. זין עין, מה זה? זע זה חצי מהמילה זעזוע. כשרב מגיע למקום, צריך לקום, מורה מגיע לשיעור, יש אנשים שקשה להם לקום, יש להם כובד, זה להרים 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 קילו, קשה להם. אז הם נותנים איזה זעזוע קל, מה שנקרא ביידיש הרגיע את השוכל. הוא נותן איזה שהוא. מרדכי לא רק שלא קם, אומר הרב קניבסקי בספרו, לא זע, שום זוזה, רצה לשדר כלפיו בוז מוחלט. זה יצבן אותו עד רתיחה. כתוצאה מזה הוא גזר את הגזירה, וכל היהודים אמרו לו, תשמע, בגללך נגזרה לזה. אני אסתומים, בתקופה שלנו היה קורה דבר כזה, שום דתי לא היה יכול לצאת לרחובה שלי. אתם עם הפנטיות שלכם גרמתם אסון כזה. תפסיקו, תהיו פתוחים יותר. מה אתם כאלה? ראש בקיר. כל דבר אסור אצלכם. תפסיקו. זה מה שהיה. אני רוצה לשאול, למה הוא עשה את זה? למה הוא התגרה ברשע שהשעה משחקת לו? אם היה עיתונים אז כמו היום, מסתום מהכותרת הייתה בעיתון המפורסם הידוע. כותרות, כמובן מריחה על עמוד שלם, כותרות קידוש לבנה. מרדכי מכה בשני. מזל שלא שמענו לו לפני 9 שנים לא להשתתף בסעודה. אם היינו משתתפים מסתום מהיו גזרים עלינו גזרות בו, עכשיו הוא הצליח לעשות לנו את זה עם הפנאטיות שלו, עם ההחמרות שלו. רבותיי, תראה מה שקרה. פסוק אחד, בזה אני רוצה פה למנול את הדברים, שזה לב ליבו של פורים. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מה פירוש? כולם שמעו חדשות, כולם קראו בעיתון. אומר רש"י, אומרים חז"ל, הוא ידע את הסיבות למעלה, עיני העדה. הוא ראה מעבר למה שאנחנו רואים. מה הוא ראה? הוא ראה את מה שכתוב בספר הזוהר ובגמרא גם במגלה, ששאל רבי שמעון בר יוחאי את התלמידים שלו, מפני מה נגזרה גזרה כזו על ישראל? כליה? רבותיי, כאן במצב של היום. אני חושב שהאם אתם חושבות שהגדולים לא שואלים על מה זה? למה המחלקות הקשות האונקולוגיות מפוצצות? אני לא רוצה פה לפרט מה ששמעתי מכמה רבנים מאוד מרכזיים בארץ, שהיחסים הפרופורציונליים של הדברים האלה בציבור החרדי זה ללא גבול, זה משהו מפחיד פחד, שהרחוקים מתורה מצביעים על כך, לא מבינים. מה, אין שאלה? אדם נבון לא עוצר רגע את סוגר את הפלאפון ושואל על מה ולמה, מה קורה כאן? כל שבת פלקטים חדשים ליתן נאמן ומודיע לאסוף כספים, עד הרבון עם קובעתי כל הזמן. למה? 1001 סיפורים, שאגב, הסיפורים המצמררים האלה שאומרים לי שקשה לאנשים לקרוא אותם, זה עושה להם רע. הם אבל נכונים, אין שם ניפוחים. יש אפילו שמות, יש כאלה שמתנגדים שיכתבו שמות. אומרים לאלמנה הזאת, תביני, אל תתנגדי לכתוב שם. את רוצה לחתן 5 ילדים? אז תתגברי על הקושי הזה ותביא את השם. ייכנס כסף, משום שהלבבות שלנו, ישראל לבבות פתוחים, מזכים אותם בחסד, זה גם תיקון גדול פה, מצוות החסד, ויהיה לך קרן לחתן את ילדייך, הבת שלך בת 15, עוד שנתיים שלושים בשידוכים, מה תגידי לחתן? אין לו אבא ואין שקל, לפחות דירה שתהיה. ואין עניות בציבור, הציבור הוא לא עני אף פעם, אף פעם אין עניות בציבור, אז תחשפי את השם שלך. והיא בוכה, היא מתביישת, היא רואה בכל המקומות, כל הרצפה מלאה בפלקטים של עצמה. אבל אומרים לה, אין לך ברירה, ייכנס לך כסף אולי. אז לפחות כסף שיהיה, ככה תתעקי. אז תתגברי על בושה, חודש, חודשיים, וזהו זה. יהיה לך כסף לשנים, עם קרן, עם ריבית בבנק, עם מטר עסקה. רבותיי, זה לא פשוט. צריכים לשאול, ורבי שמעון שאל את השאלה, למה זה נגזר? רבותיי, היו שם 2 תשובות. תשובה מספר 1, חטא הסעודה. לפי שנהנו מסעודתו של אותו רשע וצפצפו על גדולי הדור, ולבורא היה זמן, יש לו מספיק זמן. אני הוא, מחסתי ואני הרפא, אני אמת והחיי, אמית והחיי, מחסתי ואני הרפא, ואין ידי נציל. בעת צלם, השתחוו לצלם כמה שנים קודם, בסוף תקופת גלות בבל, רק 4 לא השתחוו. חנניה, מישאל, עזריה ודניאל. כל השאר עשו את עצמם אומנם משתחרים, אבל לא עמדו בלחץ. 2 סיבות. אנשי שושן, נושא הסעודה. נהנו, איך אמר אחד מגדי לישראל, גלק דפינגר. עוד נפלקו את הצלחת עם הפלאפל שם. לפעמים הוא נאלץ לבוא לחתונה מעורבת, אח שלו לחתן חתונה. אז לפחות תבוא כמי שכפרו שעד. מה אתה מתהלך כמו 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 טבעת, כמו איזה נסיך. תרגיש שפה מחללים שם שמיים בחתונה המעורבת הזו. אסור פה לברך בברכת הזימון שהשמחה במעונו, משום שאין שמחה במעונו, אמרו הפוסקים. אז תבוא לחופה, תגיד מה זה טוב ותלך. מה אתה נהנה מהסעודה? לא כתוב שהשתתפו בסעודה של אותו ראשה, שנהנו, נהנו עוד שם. כן, אני יוצא במקום. איך אמר הרב מפונוביץ', רצו שיופיע בכנסת הראשונה בתור נציג של הציבור של יראי השמיים, בתור, עם ניסיון פרלמנטרי שהיה לו בסיים הפולני. אז הוא אמר, תשמעו, אין לי מספיק, אני יודע שצריך הרבה חליפות, אין לי מספיק ז'קטים להופיע שם. אמרו לו, מה הבעיה? קח את הז'קט שלך הרגיל ותופיע. הוא אומר, כל כך הרבה דברי כפירה יגידו שם, שצריכים כל דבר כפירה לקרוא את הבגדים. אין לי מספיק חליפות, נו. צריך כל ישיבת כנסת להביא 15 חליפות. קריאה על כל דבר שהם מדברים שם, נגד השם ונגד משיחו ונגד התורה ונגד בני הישיבות. זאת ההרגשה של אדם נמצא במקום, מרגיש שאין לי ברירה, אבל זה המקום. רבותיי, למה נגזרה גזרה, צלם וסעודה? מה אמרו ברדיו ובעיתונים השבועוניים האלה? למה נגזרה גזרה? משום שמרדכי פנאטי, כבר שהוא מרגיז את המן, אחד ועוד אחד זה שניים. הוא הרגיז, כיוון שהוא הרגיז, אז מלא, מה נתעצבן? וגזר מזרה. זה עיניים של פרשן בשבועון או ברדיו. הבורא יש לו עיניים אחרות באמצעות התורה. צלם. אז סעודה לפני 9 שנים. מתי הבעיה תבוא על פתרונה? כשיעמיקו בשורשי הבעיה. כמו דיאגנוזיסט טוב, פרופסור, יודע להבחן את השורש ונותן את התרופה הנכונה, ולא מורח מלמעלה איזושהי משחה. הם עשו ביניהם חלוקת עבודה. מרדכי תיקן את חטא הצלם, אסתר ממונה על תיקון חטא הסעודה. מרדכי מוסר את נפשו על צל צילו של צלם, איזה פסלון קטן מקדימה אצל המן, וכולם מתפוצצים, אבל אם הכל הם יתגברו, יאמר לזכותם. והוא עומד מול המן, ואמרו לו הסקנים, תשמע, אתה רוצה להיות פורמר? לך הביתה, למה אתה מרגיז אותו מול המשרד שלו? הוא לא ענה והמשיך להופיע. ובמקום לסקול אותו באבנים, הם בלעו את השפתיים והמשיכו לכבד אותו. בזה הם תקנו את חטא הצלם. כמו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שהוא היחיד שעשה מעשה, אבל כיוון שכולם שתקו ולא הרגו אותו, בהורגו את זמרי בן סלו שהיה נשיא שבט שמעון, זה נזקף לזכותם. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הישיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קינתי, אומר הספרנו מילה אחת מיותרת, בתוכם. כולם ראו, ובכל זאת, למרות שהרג להם את הנשיא שלהם, שמו האמיתי זה שלומיאל בן צורי שדאי, שתקו. ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. אם היה קורה דבר כזה היום, מה היו אומרים אנשי הרדיו הידוע הדתי? מה היו אומרים אנשי השבועני? מי מדבר על הרחוקים? תגיד לי, אתה כזה ראש בקיר? מה אתה הורג בן אדם בבית שלו? איפה הפרטיות? נכנס לבית בתל אביב, הורג בן אדם! הוא הרג איש נשיא שבט בישראל, רבותיי. הוא הרג נשיא שבט, רש"י מביא, שהוא השבטים מבזים אותו, ראו בן פוטי זה, שפיתן אבי עמו עגלים לעבודה זרה, זה איתו אבא שלו, סבא מתעלימה, הולך והורג נשיא שבט בישראל. אומר הבורא, לא, המעשה נבע מהכוח של הסבא מצד האבא, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, זה מעשה של אוהב שלום ורודף שלום, הוא עשה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, ולא חיליתי. ברדיו אמרו שזה מעשה פנאטי, אלוקים אומר שזה מעשה שהציל את העם היהודי מכליה. ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי, כמה העיניים של הציבור עברות ולא רואות כלום. הם שטחיים, הם אוכלים צ'ונטים ואוכלים פשטידות ואוכלים פיצוחים ואומרים דעות. מזה אפשר להגיע לדעות? אלה למדו תורה 70-80 שנה לשמה בעמל והגיע, ואז הם רואים בעיני הבדולח שלהם. הוא שד לו באולפן, מצחקק עם השדרן ועם המגיש ועם כל הכתבי השטח ומביע השקפות. מי הוא בכלל? כשלראות את האמת, דעת בעלי בתים, אומרים רבותינו, הפך דעת התורה, כותב השח והמגן אברהם. רבו ששנפולד, שהתפעלו ממנו החזוני שברב מבריסק, היה בעל הבית. איך בכל נושא שעומד על הפרק אתה מכוון לדעת התורה, דעת ההשקפה, איך? אתה בכל זאת לא אברך שעמל בתורה. הוא אומר, יש לי פיצה, יש לי עצה פשוטה. אני הולך פה לבית כנסת מוכר, יש חבר'ה שמפטפטים בין מינכן למייליש, לא נכנסים לשיעור ומדברים על כל הנושאים הפוליטיים. אני שומע את הדעה שלהם בכל נושא, אומר הפוך, וזה דעת התורה. הם יצאו מהכלים, זאת האמת, ככה הוא קולע לסערה, תמיד הם אומרים את ההפך. וזה העניין, רבותיי, מרדכי ידע שהסיבה היא צלם, הלך מסע נפשווי, הם התפוצצו, אבל שתקו. מה עם החטא של הסעודה? אסתר אומרת, כבולעו כן פולטו, בוא נעשה פה צום 3 ימים, דווקא לאנשי שושן. אלה שבאו למשתה 18,500 איש, לכל העם הנמצאים בשושן הבירה, עשה משתה גדול לכל שריו ועבדיו. זה מין תשובת המשקל כזו, כנגד מה שנהנו אז, אז הם עכשיו יצומו, אפילו על חשבון מצב וליל הסדר. יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשם ואל תעשה. הם היו מלאי ביקורת על אסתר ומרדכי, אבל עם הביקורת הם שמעו בקולם. היום, אם הרבנים האלה היו אומרים לציבור הזה, תשמע, תצום 3 ימים, תוציא את הטלפונים, תוציא את המרון הגילוח, תוציא את זה, מה אתה תגיד לי מה לעשות? מי אתה? הם כן שמעו, הם כן שמעו, וצמו, והיו שושן אבוכה. תוצאה, תוך 24 שעות, המן תלוי על העץ. איזה מהפך! מה זה נקרא? ונהפוך הוא, חודש המהפכים, החודש אשר נהפך, הפכת מספלי. להפוך פירושו, שעוברר לי רטרואקטיבית, שהעיניים שלי היו עם קטרקט, היו פשוט סומה. אני חשבתי בתקשורת שמרדכי אשם, למה? כיוון שהוא מתגרה באמן. התברר לי שלא רק שהוא לא אשם, אלא הפעולה הזו עצמה, היא הצילה את עם ישראל. איזה עיוור אני. אני חשבתי שלפני 9 שנים, בזה ששמעתי והלכתי לסעודה ולא שמעתי בקול מרדכי, הייתי נאור, הייתי מהחרדים החדשים, הסטייליסטים, הנאורים, הפתוחים, אלה שקצת נאורים. מתברר שזה גרם לאסון, רק לבורא יש זמן, 9 שנים. והתיקון היה הצייטנות על ימין שהוא שמאל לאסתר, וההתגברות ראויה לכל שבח, וצמו 3 ימים. תוצאה, מהפך. אז קיבלו תורה שבעל פה ברצון. עכשיו הם ראו שהם לא רואים, עכשיו הם ראו את המוגבלות של הראייה שלהם, שהנאורות הזו היא מזויפת, היא נאורות חילונית רדודה שרואה כל דבר חיצון ולא רואה את כל הקונטקסט כולו, את פרספקטיבה רחבת אופקי של מי של בעלי עיני הבדולח של עיני העדה, שמסתכלים בנרות של התורה. פרשת השבוע תצווה את בני ישראל, משה מסתכל בנרות ומתבונן בכל פרשה ופרשה ורואה אותה עד תומה. אז הם קלטו והסכימו לקבל על עצמם את עול גדולי הדור. 960 שנה זה לקח. דתיים הם היו, באו לבית הכנסת, שרו לחדוד לקראת קלה, למה לא? קיימו מצוות, למה לא? אבל לקבל את עול עמל תורה שבעל פה, את זה כפו עליהם בעבר. באיומים, תצבו בתחתית ההר, אם לאו, שם תהיה קבורתכם, ועכשיו קיבלו ברצון. רצון זה אותיות צינור. מאהבת הנס, שמחה, שגרמה לראייה רחבה, התפרצות של גבולות. זה סוד הפורים. רבותיי, פורים לא ייפסק לעולם. אותם ניסיונות היום, אנשים דתיים, אנשים חזקים, וקשה להם. אנחנו צריכים לחזק את אלה שקשה להם ומתגברים. לציבור הזה בשנת 12 למולכו היה קשה לשמוע בכל החש וראש, אבל הוא התגבר על עצמו והסתכל על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין וכופף עצמו, וזה הביא את הישועה. הלאה עם ביקורת קטלנית על מרדכי, שהוא רודף אחריהם לאורגם בגלל הפנאטיות שלו, אבל הם לא עשו לו מאומה ונשארו בכבוד כלפיו ושמעו וצייתו לציווי שלו לצום. והנה תוצאה, זה מה שנדרש בזמננו. הפסוק במלאכי אומר הנביא האחרון, תשמעו, חזקו עליי דבריכם, אמר השם, אתם אומרים דברים קשים, ואמרתם, מה אמרנוך? אתם אמרתם שב עבוד אלוקים ומהבצע כשמרנו משמרתו, נבנו עושי רשעה, פורקי עול, מצליחים, בחנו אלוקים וימלטו, ואנחנו מאשרים זידים, אנחנו סובלים, אנחנו חרדים לדבר השם. איך אמר רבי חנן וסרמן, יגיע הזמן שיתרד אש מן השמיים, אבל לא על מזבח אליהו, על המזבח של נביאי הבעל. ונצטרך בכל זאת לצעוק השם הוא האלוקים, גם שם במחלקות הלא פשוטות, ואז תבוא הגאולה. כמו שאמר רבי אלימלך מליג'נסק, כשהעיד האבא של רב שלם בזלם על רב חיים לי, שהוא שמע מזקן בזמן רבי אלימלך, כן, בא לנו אמר אלימלך, שבסוף הימים הבורא יוריד חבל וינענע את כולם, אין בית בלי בעיות, מי שיתפס חזק ינצל, אחרים יחשבו השם לא רוצה אותי, אני הופך להיות סטייסט. מודרניים, הרחבים, עם הקלפים הגדולים, מלונות בלי סוף, ונהנתנות, וחיי מותרות, וחיי כסף, ועגל הזהב, והוא נקרא חרדי, למה לא ליהנות משני העולמות? איך אמר לי פעם איזה נושר אחד, כמעט נושר, לא, כבוד הרב, להיות חילוני זה מאוד משעמם, כל השנה אותו דבר, ככה אני עושה. אצל החרדים תמיד שמח, יש פעם פורים, פעם ריקודים, פעם בוכים ביום כיפור, וקידושים בכל שבת, וחתונות, וחנוכה, ומסיבות בסוכו. מה, זה כיף להיות. אז אני יחד לזה, עושה מה שהוא רוצה. למה לא אני משלב, מה שנקרא תופעת החלודות. חלודה, ראשי תיבות, חרדי, לא דתי. הוא כלפי חוץ, למה לא הוא בפנים? ועושה. זה כל מיני ערבובים של תקופת יעקב אבינו. וזה משפיע גם על הילדים שלנו. למחצה, לשליש, לרביע, ב-50%, ב-40%, ב-10%, זה משפיע. ואנחנו צריכים לחזק את עצמנו, ללכת אחרי הסרגל, ואין סרגל אחר מאשר גדולי הדור. אם אין לי גדולי דור, אז כל דרך איש ישר בעיניו, כל אחד עם השופר שלו, עם העיתון שלו, עם החוג שלו, חושב שהוא צודק. ואיך אמר החזון איש, לעם ישראל יש חוש ריח, מגדול הדור. תראה איפה הם מפוצצים כל הבתים, תראה מי גדול הדור, אמין, יש לך ספק? מי גדול הדור? כשאמרנו למישהו, עכשיו אתה מזלזל בו, אבל אם חס ושלום יהיה לך חולה בתוך ביתך, תרוץ אל הגודל הזה. תדע לך, זה לא פייר, אם אתה מזלזל בו היום בבקשות שלו, גם כשתרוץ אליו הברכות שלו לא יועילו לך. כבר שישנו כלל, אדם שמבזה דבר לא ייהנה ממנו. ואהבו הדקולון, הבסיס לכל מה שרברם קוטלר אומר, דוד המלך קרא את כנף מילו של שאול, ביזה את הבגדים, לא נהנה מהם. אומר רברם קוטלר, מי שמבזה את אלו לדוגמה, לא מבין את הקדושה של אלו, לא ייהנה מהקדושה של זו. מי שאצלו שבת זה פיצוחים ושבועונים, לא ייהנה לעולם מהרום של מהן הילום הבא. מי שמזלזל באדם גדול לא יוכל להנות ממנו, כבר שהוא הפך אותו לאפס, לכלום. צריך לייקר אותם, ואז יכולים לספוג מהם תועלת. אם אתה מצפצף על רב חיים קניאבסקי בכל נושא, ועושה ההפך מרצונו, פתאום יש לך חולה תרץ אליו, לא תוכל להנות מהברכות שלו, כבר שעשית אותו לאפס בעיניך. בצר לך הגעת. אדוני, הוא שווה בעיניך ככה. איפה השמונים שלך? איך הפלאפון שלך נראה? איך המכונת גילוח? מיליון דברים. מה אתה בכלל בא אליו עכשיו? פתאום עכשיו אתה שומע בקולו. זה לא פשוט. אדם שמבזל דבר לא יכול ליהנות מהדבר. הקונס הוא לשמוע בקולו כשזה לא מוצא חן בעיניי. ואז אני מראה את המוגבלות, אני מבין את המוגבלות שלי. זה חודש אדר. הם קלטו את העובדה שהם לא רואים. זה מה שאמר הרמב״ם, תכלית החוכמה, לידע שאינו יודע, שהוא מודע לעובדה שהראייה שלו מוגבלת. מה קורה בעולם האחר? הם שחצנים, הם חושבים אני דעתני, אני אינטלקטואל, אני מבין, אני פתוח, אני חכם. זה שחץ, הוא לא מבין עד כמה הוא לא רואה, הוא לא מבין עד כמה הוא מושכל התורה ושכל האלוקים. הוא ממש כלום, שיגיד תודה שאומרים לו איך לחיות בכלל. הוא פשוט חי בחושך, עמה הולכים בחושך, תשת חושך מלילה. זה האור של פורים, ליהודים הייתה אורה זו תורה. שאל רב שלם זה על מנור, אורה זו תורה, ושמחה זה יום טוב, וססון זה מילה, ועיקר אלו תפילים. אז למה לא כתוב ליהודים הייתה תורה, ויום טוב, ותמילה, ותפילים? למה כתוב ליהודים הייתה אורה? ומתרגמים שהכוונה היא לתורה, ושמחה הכוונה היא ליום טוב, וססון הכוונה היא לברית מילה, ועיקר זה כבוד הכוונה היא לתפילים. שכתבו ישר ליהודים את התורה. הוא עונה, תבין, הם למדו שהתורה היא האור, ויום טוב זה השמחה, והמילה, היינו, הכפיפות זה הססון, והתפילי זה היוקר האמיתי, כתר התורה. התפילי זה כתר תורה. זאת הנקודה שהתחדשה בפורי, שהתורה היא לא תורה, שהתורה היא אורה. הם קיבלו אור, נדליקו את החשמל שם, והם קלטו שעשו להם טסט והוציאו להם את כל המיץ, אבל הם ראים צופים וראו את המהפך. החודש אשר נהפך להם מאבל לשמחה, מיגון ליום טוב, פשוט נהפך ונהפוך הוא אשר ישלטו ילדים אימא בסונאים. זה החודש של המהפכים לטובה. לכן תצאו בהלכה שמלם יש לו דין נוכרי שיפה משפט דווקא בחודש הזה. זה זמן שהמזל הוא מתגבר, מזל דגים, דגים זה התרבות, ברכה. אני חייב לקצר ולסיים. מוריי ורבותיי, זה ניסיונות הדור. אנחנו צריכים לחזק את המחוזקים. כל אחד שהגיע בערב כזה גשום, בערב כזה סוער, זה שווה 10,000 ביום רגיל. זה נותן שכר כולם. יש כזה מושג בהלכה בתלמוד ירושלמי, אם ראית דור שהתורה מרופא בו, עמוד אתה ואחזק בה, שאם אתה עושה כן אתה נותן שכר כולם. יש תקופות יותר מסובכות וקשות, עלינו לקחת את הכוחות ואת התעצומות נפש דווקא עכשיו, ולמרות שהבורא מטלטל את החבל, להיאחז בכל הכוח, למרות שזה נראה שיורד אש מן השמיים על מזבח הבעל. לא מאבדים את האמונה, אנחנו נשאר איתך בכל מצב. אבא, נאמר לבורא העולם, בכל מצב, גם כי ילך בגי צל מוות, כבר הצל של המוות מגיע, הצל מבשרת באור חס ושלום של המוות, לא יראה, כי אתה עמדי, שבתך ומשענתך, הימה יחד ינחמוני. אבא, אני לא יעזוב אותך, אתה תנסה אותי, אם אני נאמן לך, כן, אני נאמן לך בכל מצב. זה המבחן האחרון. זה לא קונץ להיות דתי כשהבורא פופולרי, זה קונץ להיות דתי כשהבורא לא פופולרי. וכל מי שמדקדק במצוות ובצניעות, תוקעים לו תוויות שהוא צולניק ושהוא יחנה ושהוא ראש בקיר ושהוא בני ברקר ושהוא פנאטר ושהוא חומייסטי ושהוא ראש בקיר ושהוא פונדומנטליסטי, והוא בכל זאת אומר, תכפישו אותי, אני נאמן לאלוקים. וואו, עבר את כל ההתבזויות האפשריות, ועליו נאמר, אשריך שהתבזית על דברי תורה רבי עקיבא. זה הפסוק שסיים בו הנביא, והכהנים הלווים בני צדוק אשר שמרו את משמרתי, ביטאות בני ישראל מעליי, הימה יקרבו אליי לשורתני. אלה שהיו נאמנים לבורא כשעם ישראל טעה, הבדילנו מן הטועים, שלא קונץ להיות חבר של מישהו שהוא ראש הממשלה או נשיא או מלך או השעה משחקת לו, כולם מלחכי פינחה שלו. הנבדק לחבר אמיתי זה אם נאמנים לו כשהוא בשפל המדרגה. מי שהיה ידיד של דוד המלך כשאבשלום בנו מרד בו, ואז שמר אמונים לדוד ולא חיפש את השולטים החדשים, הוא מהווה, זה מהווה סימן שהוא באמת קשור לדוד. אותם אנשים צנועות, נשים צנועות, שהיו דבקות באלוקים, כשלא היה פופולרי להיות כזה, והם לא שילמו גרם מס לכל הטועים, היו נאמנים, הם הראשונים שהוזמנו למסיבה הגדולה של הגאולה. שיר המעלות, בשוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. אז עם מלא שחוק, אותו שחוק, המהפך הזה, זה הסימן של חודש אדר, אומר בספר יצירה, אם הלך חוק פינו ולשוננו אינה, אז יאמרו בגויים, הקדים על בני לשם לעשות עם אלה. וואו, מה שהבורא עשה איתכם, איזה מהפך, כל התהליכים שעברתם הקשים, הכל היו לטובה. אכן, הקדים לשם לעשות עמנו, היינו שמחים. זה התיאור של מה שיקרה בשוב השם את שיבת ציון. אם הלך חוק פינו, לכן מסיימים ובקשם, שוב השם את שביתנו כאפיקים בנגב, הזורעים בדמעה, אלה שבחרו, שהתמודדו, ברינה יקצורו. הלוך יולך לבחון נושא משך הזרה, הוא נושא הרבה הרבה עמל וזריעה, אבל בוא יבוא ברינה, נושא הלא מותר. שנזכה לבד אשר לאורים שמח, חיזוק רב לכל העניינים, סייעתא דשמיא לקבל כוחות, ואם אישה קשה לה, תשתיגש, תתפלל השם, תעזור לי להתקרב אליך, תעזור לי לקבל תעצומות נפש וגאווה יהודית, כדי לא להיות מושפעת מסטיגמות. אני רוצה את האמת. זו תפילה שבוקעת כל רקיע, בפרט אם היא מלווה בדמעה. פשוט, אדם מבקש קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו הוא באמת, שתי פירושים, אמת זה על, קורא לו ברצינות, בכוונה, וגם קורא לו על ענייני תורה, על ענייני אמת, קנה ואל תמכור. מה אני מבקשת ממך? כוח לשמור את רצונך, תעזור לי. אני רוצה שתעזור לי לא ליפול ולהיות נאמנה לך. ודאי שהבורא יענה לתפילה כזו, שנזכה בעזרת השם לכוח כזה, ובכלל לשפע מן השמיים ברוחניות ובגשמיות, ובזכות החיזוק הזה של מעט, יבוא האור הגדול, והאור הזה יאיר על כולם, וכולנו נזכה במהרה לאורו בקרוב. אמן ואמן.